ואז הוא סיפר, הבעל שם טוב, שבשמיים נהיה קיטרוג מאוד גדול. איך הבטחת לזוג כזה, שאין שום אפשרות לילדים שנים רבות? אין אפשרות. מהתולדה, מעצם התולדה שלהם, לא שייך לדבר בכלל. והוא עוד הבטיח, ואם הבעל שם טוב הבטיח, חייבים לתת. ממילא, יתנו להם את הישועה, והוא יפסיד את כל העולם הבא שלו. אין עולם הבא. אבל השם אמר, אין עולם הבא, אין עולם הבא. לעבוד השם בלי עולם הבא. בלי עולם הבא. אין עולם הבא. אין, תפסיד, אתה הולך להפסיד את הכל. תעשה את המקסימום, אתה עושה להפסיד את הכל. מה שאתה אומר אם ככה, יופי, לעבוד השם בלי פניות. אין עולם הבא. אין עולם הבא? אתה אומר, אתה מוכן ככה? קבל בחזרת עולם הבא. הניסיון הזה חייבים להעביר כל אחד ואחד שרוצה להיות יהודי כשר. מה זה נקרא? יש עולם הבא, אין עולם הבא. הבעל שם אותו אמרו לו, אין עולם הבא, אין עולם הבא, הוא ידע מה זה עולם הבא, אין עולם, אין עולם הבא, אין כלום, 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 כלום. אז אין כלום. אז אין כלום, נעבוד עבר בלי כלום, בלי כלום. נעבוד השם בלי עולם, בלי כלום, בלי כלום. זה מסירות נפש. זה מסירות נפש נוראית. זה אדם הולך נגד עצמו לגמרי. מהבחינה הזאת חייבים להעביר כל אחד ואחד שרוצה לצאת מה שצריך לצאת ולזכות למה שצריך לזכות. אדרבה אומר, מה היית יהודי שזכה למה שזכה? בהכרח שהעבירו אותו דרך המקומות האלה. כשנתנו לו את ההבנה ואת ההרגשה ממך, לא יצא כלום, אין תיקון. אין פה כלום, זה מחדש, מחדש. זה סוד נוראי, כל העניין הזה. זה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה מילה יפה, מה זה מסירות נפש? אנחנו יודעים מסירות נפש, אדם טובל בקרח, מסירות נפש. שלשלים אותו עם חבלים, ומעלים אותו, מסירות נפש. שבירות קרח, שבילות בקרח, עם גולי שלג. דברים קשים. אבל יש עוד מסירות נפש. שאדם הולך נגד עצמו, לגמרי נגד עצמו. כלום, 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 כלום. מסירות נפש זו תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? אבל לא מובן פה כל הסיפור. זדונות לזכויות. זה נקרא תשובה מאהבה, תשובה מאהבה. אלא שאדם הולך במסירות נפש כתוב. את זה הסתירו ממך. זה הסוד של כל הסיפור שנקרא התחדשות. אנחנו רוצים לראות תוצאות, חברה הישגית. אנחנו רוצים לראות דברים זזים. הכל הפוך לגמרי. אתם מבינים מה הנקודה כאן? יש כיסופים רעים. כיסופים רעים זה לכבוד עצמי. תראו מה אני הולך להיות פה. כשכל פעם אדם מתחיל מחדש, זה הכנעה נוראית. מאפסים אותו ומחדש, זה נטו כבוד שמיים, לכן הם חשק. כי מקודם זה היה, אני הולך פה להיות משהו רציני, משהו כמו במסעלי אולי, עם צירוף עם בעל שם טוב. קצת מאדון וקצת מ... כן, אני יודע מיהודה אולי גם קצת. צירוף שלא היה אף פעם פה. איזה צירוף. צירוף באמת שלא היה אף פעם פה. הולך להיות צירוף כזה, שיהיה כזה כבוד שמיים שאף פעם לא היה כבוד שמיים כזה, בנקודה שלך, בביטוש שמבטשים אותך, בהכנעה שמכניעים אותך, כזה צירוף באמת אף פעם לא היה. הנושא היום זה ההתחדשות. אנחנו נמצא בסיעת דשמיה להגיע לעצות מעשיות, לזכות להתחלה חדשה בתפיסה, בחלק המעשי. כאשר מדברים מההתחדשות, בעבודת השם, אי אפשר להתעלם מהדמות הפלאית,
תנא הקדוש רבי עקיבא. כאן אנחנו מוצאים סיפור מדהים של התחדשות ברמות מיוחדות. לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, וכולם נפטרו בין פסח לעצרת. 24,000 תלמידים, שהיו כולם תנאים קדושים, תנאים קדושי עליון. חז"ל גלים לנו שדקדקו איתם בעבור שלא התנהגו בדיוק כפי דרגתם הנוראית בינם לחברו, דקדקו איתם. זה ודאי ולא דברים פשוטים שבעבור זה קרה מה שקרה, אלא דקדקו איתם כפי מדרגה הנוראית של תנאים קדושים, שלא נהגו וזה, וכבוד זה בזה. אבל על כל פנים, 24,000 תלמידים, אם נניח בישיבה ממוצעת יש 100 תלמידים, נניח אפילו 200 תלמידים. ישיבה ממוצעת 200 תלמידים, 24,000 חלק את זה 200 תלמידים, זה משהו כמו 120 ישיבות. זאת אומרת, 120 ישיבות של כל ישיבה 200 תלמידים, פורסות בכל ארץ ישראל, כל הישיבות האלו, וכל זה פרויקט חיים של רבי עקיבא, כל זה נגמר לו תוך זמן קצר. 120 ישיבות, בכל ישיבה 200 תלמידים, זה הרי לא נתפס הרי בשכל. פרויקט חיים כזה אדיר נגמר לו בתוך ספירת יום, תוך זמן קצר. באופן טבעי, בן אדם מצב כזה, נסגר, הולך הביתה, נסגר באיזה מערה, אומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותי, לא רוצה ממני איזה, לא רוצים, שלום. טעיתי בכל המהלך חיים שלי, טעיתי בכל. חפש משהו אחר. אצלנו זה קורה בדברים הרבה יותר פשוטים. שאנחנו אומרים, כנראה לא רוצים אותי. עוד כמה פעמים ניסיתי, וזה, לא רוצים כנראה. אבל פה מדובר על טעות פטלית לכאורה. טעות קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממך, 24 תלמידים, עוד לא רוצה ממך 120 ישיבות, כל ישיבה 200 תלמידים. זה משהו, לא נתפס בכלל. כל זה נהרס, את כל זה לקחו. ורבי עקיבא במשנה מרץ מתחיל ישיבה חדשה. מאיפה הוא לוקח את הכוחות האלו? זה לא נתפס בשכל. מאיפה רבי עקיבא לוקח כזה כוח להתחיל פרויקט מחדש ולא מסתגר בזה מערה? הוא אומר, זהו, לא רוצים אותי, טעיתי בכל המהלך, שלום, נגמר. מחדש! ואנחנו יודעים שבסיבוב השני רבי עקיבא זכה להעמיד 5 תלמידים מיוחדים, מיוחדים, בין רבי יהודה בר אלי, ביניהם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעלנס, רבי שמעון בר יוחאי. 5 תלמידים מיוחדים בסיבוב השני. זאת אומרת, רואים פה כוח מיוחד של התחדשות. אותנו זה מעניין, כיוון שאנחנו רוצים לתפוס את הנקודה, מה זה נקרא, מה זה ההתחדשות הזאת? איך זוכים לזה? מה מעכב את זה? איפה אנחנו נופלים בהם? איפה אנחנו נופלים? איפה הבעל דבר משגע אותנו? ולא מניח לנו. הרי זה עיקר הבעיה. כמה פעמים ניסינו דברים יפים, בתקופות יפות, עם החלטות יפות, ולקחו לנו את זה. הרי מזה אנחנו סובלים בעיקר. ימים יפים כאלה, עם רצונות נפלאים, החלטות יפות, התפס שבוע, שבוע נפלא. שבוע אחרי זה, אין לי כוח. לפעמים זה תופס יומיים, ולפעמים שעתיים, ולפעמים דקותיים. זאת סוגיה שצריך להבין אותה. זה לא רק להגיד, תתחדש, תתחיל מחדש. עכשיו לנו עניין פה להגיד, תשמע, אתה תהיה צדיק, תעשה א', ב', ג', אתה מסודר. זה לא, הנקודה היא להבין את הבעיה, להבין איפה פוגעים בנו, איפה פוצעים אותנו, איפה מוצאים לנו את כל החיות. ואז אדם מסתכל, ואדם ריאלי, אדם מציאותי, יודע לחשבן אחד ועוד אחד, הוא לא מוכן לקנות חיזוקים זולים, כן? אתה לא תמכור אותי. תגיד, תתחזק אחי, תתחזק. אני כבר לא נאיבי כזה כמו שפעם הייתי. אני יודע מה לקחת מהשיעור. הרב מדבר גבוה, אבל אני יודע מה לקחת לעצמי כבר. כי פעם הייתי מתלהב, הרב מדבר, הייתי מתלהב, ואחרי זה נופל. אני כבר לא נאיבי כזה כמו פעם. אני יותר מאוזן בנפשי. עליי, קשה לעבוד עליי. לא מוכרים לי התחזקות זולה. אני חסום בפני כאלה מטרות. אני בוחן כל דבר לגופו של עניין. לך תדע כמה בעל דבר נמצא בתוך המחשב הזה. לקחת לו את הנאיביות. את זה אנחנו רוצים להבין היום, ברצי השם. ואנחנו יודעים בסיפור הזה של רבי עקיבא, עוד נקודה אחת, מאמר מוסגר שאי אפשר לדלג עליה, שהוא חוזר רבי עקיבא, עם 24,000 תלמידים, ורחל הצדקת, שיצא לקראתו, הרי אנחנו יודעים מה הסיפור היה, על רגל אחת, הרי אבא שלה, כלב הסבוע, לא רצה את רבי עקיבא, כי הוא היה עם הארץ. המארץ של אז, כמו שתוספות אומר, המארץ של אז זה אחד שבקי בהלכות, רק פלפול, וגמרא, הוא לא, תרש בעל פה, לא ידע. והיא רחל הצדקית, הבחינה בה ברוח קודשה, בצדקות שלה, אומר הבן ישחי, הבחינה בה תמון פה. לא רק שהוא מהצנוע בינות, גם היא הראתה עוצמות גדולות מאוד. לא סתם אמרה על, על רבי עקיבא. ואבא שלה מדיר אותה מכל הנכסים, הולכת לגור במתבן. הולכים לגור בתבן, במתבן, בעניות גדולה ונוראית אחרי שהיא באה מבית עשירים. אבא שלה היה אל הון. אל הון זה מהסירון העליון, אל הון. זאת אומרת, מהפסגה של הפסגה אל ההשפטות, למתבן, לתבן, וככה שנים על גבי שנים. ואנחנו יודעים גם כן מה הסיפור שהיא דחפה אותו. איך היא דחפה אותו? זה לא נושא, עוד פעם בסוגריים, איך היא דחפה אותו? שלחה אותו עם חמור לשוק, עד שמתרגלים לחמור הזה עם הפרח, חמור עם פרח על זה. כולם מתרגלו בשוק לזה, אתה רואה, ככה מתרגלים, אל תדאג. על כל פנים, כשהוא חוזר, רבי עקיבא חוזר עם כל 24,000 תלמידים, והיא רחל רוצה לגשת לרבי עקיבא. מה עד מי את? מה פתאום את רוצה לגשת? מי את בכלל? מה פתאום? תזוזי, מה פתאום? אנשים לא מתקרבות. זוזו הצידה, אנשים לא מתקרבות. לא, 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 תניחו לה. ודאי שהיא הגיעה, איך היא הגיעה? היא לא הייתה בגדים מכובדים, בעניות הגדולה שהייתה. תניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא. הפשט הפשוט אנחנו יודעים, שלי ושלכם שלה הוא, כל מה שיש לי ומה שיש לכם, היא שלחה אותי, מסרת הנפש, אני זכיתי ואתם זכיתם, הכל ממנה. אבל מבארים הצדיקים עוד מה שתמון כאן, מה הפירוש שלי ושלכם שלה הוא? שלי ושלכם שלה הוא, היא כשהיא דחפה אותי ללכת לבית המדרש, היא לא רק אמרה ללכת לבית המדרש, היא גם נסחה בי כוחות מיוחדים. היא אמרה לי, אתה מסוגל, יש לך את זה. יש בך את הנקודה הזאת. אתה מסוגל, יש לך את הכוחות לזה, אתה כן תזכה, תמשיך הלאה. היא האמינה בי. היא נתנה בי אמון, היא האמינה בי, ובזה שהיא האמינה בי, נתנה לי כוחות מיוחדים. זה לא סתם שלי ושלכם שלהו. זה בא מהכוחות שהיא נסחה בי. כמה אנחנו תלויים אחד בשני. כמה אנחנו תלויים אחד בשני, בהארת פנים אחד בשני. כשאתה פוגש אחד שמאיר לך פנים, כמה זה נעים. לעומת שאתה פוגש אחד, מה שלומך? שם יעזור, שם יעזור. עוד על הבוקר, אתה מבין? אתה אומר לבוקר, אתה עושה לך, שם שלום. אתה מתחיל לחשוב, ריבון שם, מה עשיתי לו? מה קרה? אתה נזכר ששבוע שעבר, הוא ביקש ממך קונגו, לא ולא נתת לו. יאללה, קונגו? מה עשיתי לו? סך הכל נתתי לו קונגו. אני הסברתי לו גם שלא יכולתי לתת לו את הקונגו. אני הסברתי לו את זה. אני לא נתתי לו קונגו, מה אני אעשה? הוא לא הבין, הוא לא בן אדם. פעם הבאה הוא פוגש אותו, עכשיו זה של הבוקר, שקם חמוץ פנים, כבר נרגע. אז הוא פוגש אותו, אומר לו, שלום. אבל לא הוא מתחשבן איתו על הבוקר, אומר לו, שלום. עכשיו הוא חושב, למה הוא עשה לי? מה עשיתי לו? הוא לא בן אדם. וככה ממשיך הגלגל, ואיך זה לזה מגיע. זה לזה, והוא לזה ולזה. אז אחד שקם הבוקר, והוא אומר לעשרה אנשים, שלום, בוקר טוב, עשרה אנשים הוא הפיל, בום בום בום. ואחד שקם הבוקר, שלום, בוקר טוב. מה עשה לעשרה אנשים? הרים עשרה אנשים, למה? אדם מאיר לך פנים, מושכל ראשון מה אתה חושב, הוא מחזיק ממני. טוב לי איתו, מחזיק ממני. בטח לא חושב על הדברים לא טובים. אבל אם אחד, מה שלומך? שני יעזור, שני יעזור, מה אתה רוצה ממני? תתחיל לחשוב, ריבונו של עולם, מה קרה לי איתו? לא יודע מה קרה לי איתו. בסך הכל המסכן הזה קם עם איזה בעיה, לא טוב לו עם עצמו. תבינו, רבותיי, כמה אנחנו תלויים אחד בשני. זה לא רק בתוך הבית, זה גם מחוץ לבית. בתוך הבית זה ודאי ודאי מקבל עוצמות מיוחדות בתוך הבית, כמה אנחנו תלויים אחד בשני. צומי, כולם צריכים צומי. כל הדור הזה צריך צומי. מקטן ועד גדול, כולם צריכים צומי. מי שאומר שלא צריך צומי, זה סימן שאלה, למה הוא אומר את זה? זה חשוד. אחרי מה הוא מתחבא? כולם צריכים צומי. כולם צריכים תפיחה על השכם. כולנו. ומילא, כשאדם יודע את זה, אז הוא מבין כמה זה חשוב שאחד יאיר פנים לשני. וזה מה שאמר רבי עקיבא. היא העירה לי פנים. היא נתנה לי כוחות מיוחדים בזה שהיא האמינה בי. תלך, אתה מסוגל, יש לך את זה. אצלנו העבודה היא, תאמין בעצמך. זה חלק בכל הסיפור של כל ההתחזקות. תאמין בעצמך. תאמין בנקודה שיש בך. וזה העבודה לגלות את הנקודה שכל אחד נמצאת אצלנו. מה שנקרא המנוע שיש לכל אחד. זה תורת עתק מלכותי מרן חלק שני, שהמנוע הזה התחסה באפוריות. וכל כך המנוע הזה חורק, שאנחנו לא כל כך מאמינים שיש בך מנוע. לא בחריקות שלו. וזה העבודה להעיף את האפוריות, ולגלות את המנוע הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו. כן, רבותיי, זה לא איזה דברי מליצה. לא דברי מליצה כל העניין הזה. זר אברהם, יצחק ויעקב נטוע בכל אחד מאיתנו. רק אנחנו צריכים להבין כל מיני תוכנות מיוחדות נגד המעשים של הבעל דבר איתנו, כדי לדעת איך לעבוד, כי הוא מנטרל אותנו כל פעם. כל מיני תוכניות שיש לנו, כל מיני רצונות יפים, מנטרל בכל מיני אופנים, וזה צריך ללמוד. זו הסוגיה בעצם. ממילא, כשחוזרים לרבי עקיבא לסוגיה הנפלאה, מאיכן הוא לקח את הכוח ההתחדשות הנוראי הזה, אחרי שהוא קיבל כזאת מכה קשה, שהרסו לו פרויקט חיים, כל מה שהוא השקיע בחייו, מאות ישיבות, מאות תלמידים, כל זה נהרס, אז זה לא נתפס בשכל, מחדש להתחיל. יש פה סוד גדול, רבותיי, יש פה סוד גדול שנקרא התחדשות. שם נחמן ברסלב דיבר על התחדשות, וגילה לנו שבעצם אי אפשר לזכות בכלל להיות יהודי כאשר ביתחיל מחדש. יש שיחה ממחד בשיחות הרן, שיחה מאוד חשובה, שפה מגלה לנו את כל העניין. כל הנקודה הזאת, להתחיל מחדש, הרי מה בעצם קורה שאתה מתחיל מחדש? מתחיל עם ארץ, עם רצונות. אחרי זה מצאת עצמו, זה לא זה. עכשיו, משך הזמן, אני מכיר את עצמי. אני מכיר את הכוחות שלי. אין לי חשק מחדש לכל האכזבה הזאת. אני הולך בזהירות גדולה מאוד, רק קצת, כדי שלא עוד פעם אתאכזב, ועוד פעם אני אפול מזה, ואפול ברוחי, וזהו, עזוב, זה אני, זהו, זהו, אני מכיר את עצמי. אומר רב נחמן ברסלב, כן, לשכוח את כל מה שעבר. מה, איך אפשר לשכוח את כל מה שעבר? מה, אני לא זוכר את מה שנעשה איתי? זה נמצא בתוכי כל העניין הזה. אנחנו עכשיו היינו בסיפור של יציאת מצרים. ראינו אצל פרעה גם כן דבר מאוד מוזר. הרי פרעה קיבל מכות קשות. הרי כל העניין של מצרים שהייתה חריבה, מכה אחרי מכה. תבינו רבותיי, מצרים זו הייתה אימפריה בסדר גודל שאמריקה זה רחוק רחוק מה זה האימפריה שהייתה מצרים הפרעונית. זה כישופים נוראים, זה כישופים, לא רק שעבד לא יכול לברוח, זה כישופים בעוצמות נוראיות, זה חרטומים, פקולטה חרטולוגיה, זה לא פשוט. פקולטה חרטולוגיה זה היה מבחר החרטומים של כל המזרח התיכון, התכנסו בפקולטה הזאת. והם היו עם עוצמות מאוד גדולות. ושמצרים תקבל מכה אחרי מכה, ופרעה כל פעם אומר לו שרבנו, תשמע, תתפלל עליי, תתפלל. בסדר, נתפלל לך, אין שום בעיה, נתפלל לך, בסדר. מיד אחר כמה זמן, עובר קצת זמן, קדימה, מחדש. עוד פעם מכה, בסדר, תתפלל עליי. בסדר, נתפלל לך, אין שום בעיה, נתפלל, ועדיין נתפלל לך. נרגע, מחדש. מאיפה אתה לוקח את הכוחות האלה? מי גילה לך את הסוד שנקרא התחדשות? איפה אתה יודע את זה בכלל? הוא מתגלה פרעה בעוצמות של התחדשות כאלה גדולות שבני ישראל כבר יצאו ממצרים. יצאו! יצאו. גמרנו. העם יצא מצרים. מי יצאו? עבדים. זקנים, נשים, טף. הרי זה פלא הכי גדול. אז נבלו אלפי אדום, חיל אחד של פלשת, כולם נבלו. איך זה? יש איתם כנראה כוח נוראי שהולך איתם. אנחנו לא בקיאים בכוחות האלו, זה משהו שלא, זה מעל הכישופים כנראה, אצבע אלוקימי, אבל יש להם כוחות מיוחדים שמובילים אותם. והנה, פרעה אחרי כל זה, קדימה, נרדוף אחריהם. איזה התחדשות. מאיפה אתה לוקח את זה? רב הספרים הקדושים, שפרעה, הסתראחה, גילתה לו את כל הסוד. כל הסוד של הבריאה. מה הסוד של הבריאה? שמפילים אותך ורומסים אותך עד אפר. ואתה מתחיל מחדש, אתה הולך לקבל כוחות כאלו ממקום כזה גבוה שמעולם לא קיבלת. כשרומסים אותך לאדמה, תשימו לב אותי מה הסתראחה מגלה לפרעה. זה ודאי כל צרי היו לראש. סתראחה זה בית מדרש מיוחד. זו אוניברסיטה פתוחה. פרעה קיבל משם. כן. הסתראחה מלמדת אותם. זה בית ספר מיוחד. סתראחה גילתה לפרעה את כל הסוד של הבריאה. כשרומסים אותך עד אפר, ואתה מתחיל מחדש, אתה הולך לקבל כוחות כאלו שמאותך לא קיבלת. משהו חדש לגמרי. אתה הולך לקבל במקום הרבה יותר גבוה ממה שקיבלת עד היום. את הצוד הזה גילתה הסתראחה לפרעה. רק הנקודה היא איך לוקחים את זה, איך מתחילים למרות הכל. זה מסירות נפש. יש פה נקודה שצריכים לתפוס אותה. זה מסירות נפש. זה מאוד קשה שמנחיתים את הבן אדם ולוקחים לו את כל הרוח ועושים מנו אפס אפסים ורומסים אותו עד עפר להתחיל מחדש על חשבון מה? מיד הסתראחה מופיע לו, מה יצא מזה? אבל מה יצא מזה? אני מכיר את עצמי. לכבוד מה אני צריך את כל הסיפור הזה? מה יצא לי מזה? ועד מתי זה יימשך? ולמה אני צריך לעבור כזה מסלול חיים מתוסבך? לא יכול להיות הרבה יותר רגוע כל הסיפור כאן? כל זה כדי לגנוב לנו את הנקודה הזו שנקרא להתחיל מחדש. ובא השיחה ממחד בשיחות הרן, ומסביר כמה שהוא התחיל מחדש כל פעם, ולא די בזה. אומר שאי אפשר לזכות יהודי כשר, להיות יהודי כשר, אם לא שאדם כל פעם מתחיל מחדש אחרי שמפילים אותו לגמרי, מוצאים לו תמיץ ומחדש להתחיל. הרי זו מסירות נפש. וכל כך צריך להתחיל להתחזק עד שהוא מוכרח להיות מרוצה, לעבוד השם תמיד כל ימי חייו על מנת שלא לקבל פרס. מה זה, איזה פרס מדובר פה? אנחנו המובנים שלנו על מנת שלא יהיה תיקון כביכול. אין תיקון, לא יהיה לך שום, לא יהיה לך תיקון, חב שלום. אין תיקון. בסיפור שלך אין תיקון. אין תיקון! אנחנו הרי רוצים תיקון. תיקון נפשנו. כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך. איזה עולם הבא מדובר פה? לא יזכה לתיקון. אין תיקון. אף על פי כן יהיה מרוצה לעשות מה שיוכל בעבודת השם בלא עולם הבא. אין עולם הבא, אין תיקון. ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום. איזה גיהנום? כף הקלע. מדורים. גמור. כלום לא יצא ממך. אז בשביל מה אני אתחיל? מה אני צריך את כל הסיפור הזה? יהיה איך שיהיה. הוא מחויב לעשות שלא תמיד, ולחטוף מה שיכול, איזה מצווה או תורה ותפילה כיצא, והשם הטוב בעיניו יעשה. אבל רב נחמן ברסלב מסביר כאן, מסביר את הסוד של הדברים. לא רק הוא נותן לנו מה צריך לעשות, מה הסוד של הדבר. זה לא חוכמה רק להגיד לי, כך וכך תעשה. תגיד לי את הסוד של הדבר, איפה הנקודה פה, איפה אני נעצר, למה אני לא עושה? מה שהם מספרים בשם השם, אבל שם טוב. אומר רב נחמן ברסלב, שאי אפשר לזכות להיות צדיק אשר אם לא, שיעבירו אותו מה שעבר על הבעל שם טוב. מה עבר על הבעל שם טוב? מה עבר עליו? הבעל שם טוב כידוע, רצה להגיע לארץ ישראל. יצא מג'יבוז' לכיוון ארץ ישראל. אנחנו יודעים את הסוף, הוא לא הגיע לארץ ישראל. הוא הגיע לאיסטנבול. כיוון שהוא היה מפורסם כבעל מופת גדול, היה איזה גביר שהחליט שגם הוא צריך ישועה, ושהוא לא נושע. מה הבעיה שלו הייתה? זוג גרירים, אין להם ילדים הרבה שנים, לא יכולים שיהיה להם, אין אפשרות. ומילא, מה עושים? אחרי התעניינות הוא הגיע שבעל שם, אצל הבעל שם טוב יש מופתים. הוא היה גר בברלין, עד ברלין, כן, גרמניה, ברלין, עד שם זה הגיע. יצא הדרך לכיוון מג'יבוז'. כמו גביר, כמו שצריך להיות גביר, לקח איתו כסף, סכום כסף יפה, יצא לדרך, הגיע למג'יבוז'. זה היה בדיוק לפני פסח. הבעל שם טוב היה כבר בדרך לארץ ישראל. אמרו לו, הבעל שם טוב נמצא בדרך לארץ ישראל. התחיל לערוץ לכיוון ארץ ישראל. כל מקום שמגיע, אמרו לו, הוא כבר יצא מפה. ככה עד שבערב פסח הוא בדיוק מגיע לאן? לאיסטנבול. איפה ימצא את הבעל שם טוב עכשיו בכל הסיפור? אז הוא הלך, מצא שם מקום, איזה בית מלון, בנמל. ושם, יד הנמל, בבית מלון, לקח לו מקום מפואר, במקומה הכי גבוהה. בית מלון, שם את הדברים, את החפצים, לחפש את הבעל שם טוב, איפה נחפש אותו? ניגש לנמל, איפה שהאוניות עוגנות, שאל, הכרתם בעל שם טוב, בעל שם טוב, למי הוא הגיע? הבעל שם טוב בעצמו, שהגיע לאיסטנבול, אז גם הוא הלך לבית מלון. מתברר שאותו בית מלון בדיוק. רק אצל הבעל שם טוב, כיוון שלא היה לו כסף, אז הוא לא לקח במקום הכי גבוה, אלא לקח במרתף של אותו בית מלון. וכל הזמן הבת שלו עודל אמרה לו, אבא, מה יהיה לפסח? אין לנו כלום. אין לפסח כלום. אמר לה, השם יעזור. אבא, מה יהיה? מה יהיה עם פסח? כבר ערב חג. השם יעזור. היא ידעה שאבא אומר, השם יעזור, אז השם עוזר. והבעל שם טוב הלך לבית הכנסת, ערב חג, בבוקר. והיא הלכה לחוף הים, לחבש את הבגדים, לכבוד החג. ומילא, אותו גביר הזה הגיע לחוף הים, בדיוק מגיע לעודל ושואל אותה, שמעת על הבעל שם טוב? הוא נמצא באזור? היא אמרה, כן, בבית מלון נמצא. איפה נמצא? בית מלון. כן, זה אני מכירה אותה, זה אבא שלי. אבא שלך, מה את אומרת? אמר, תראי, אין שום בעיה, אתם תבואו, תתארחו אצלי, יש לי כל מה שצריך לפסח. כבר הייתה רגועה, כמו שאבא הבטיח, חזרה אחרי צהריים לבית, אמרה לאבא, הבעל שם טוב, אנחנו מסודרים. הבעל שם טוב לא התפעל, כי ידע כבר שזה מסודר מלמעלה כל העניין. אמרתי, השם יעזור, זה ככה זה עובד. באמת בערב, אחרי התפילה, הבעל שם טוב מגיע לחדר של הגביר הזה, התחילו בלי דיבורים, התחילו לסדר, מיד לסדר, שירה וכל מה שקרו, קרו בלי לסדר. באמצע לסדר, אומר לזוג הזה, אני יודע מה אתם רוצים, אני יודע למה חיפשתם אותי, אני יודע בדיוק מה אתם צריכים. מה שאתם צריכים, יש לכם, קיבלתם. באותו רגע, שאמר להם שהם נושעו, קיבלו, באותו רגע, הבעל שם טוב עבר שינה מצב, ועבר לעליית נשמה, והיה נראה מאוד מאוד מפחיד. מאוד נראה מפחיד. עוד אל הבת מאוד נבהלה. כיוון שבעליית נשמה הזאת, הוא נראה שהוא מתאמץ מאוד מאוד הבעל שם טוב. והיה נראה, ככה אמרה, ככה הבת סיפרה, עוד אל סיפרה, שהיה נראה ממש כמו, להבדיל, כמו שור שחוט, עם הראש למעלה לאחור, במצב שסימנים שכמעט כסיסה שמשמור. ובתוך כל ההתאמצות הזאת, פתאום ראו אותו זורח, אמר, כן, אני אעבוד השם בלי עולם הבא. והתעורר מהדבקות הזאת. ואז הוא סיפר, הבעל שם טוב, שבשמיים נהיה קטרוג מאוד גדול. איך הבטחת לזוג כזה, שאין שום אפשרות לילדים שנים רבות? אין אפשרות. מהתולדה, מעצם התולדה שלי, לא שייך כזה דבר בכלל. ועוד הבטיח, ואם השם טוב הבטיח, חיים לתת. ממילא, ייתנו להם את הישועה, והוא יפסיד כל העולם הבא שלו. אין עולם הבא. אבל השם אמר, אין עולם הבא, אז אין עולם הבא. נעבוד השם בלי עולם הבא. בלי עולם הבא. אין עולם הבא. אין, תפסיד, אתה הולך להפסיד את הכל. תעשה את המקסימום, אתה עושה להפסיד את הכל. אבל שאתה אמרים ככה, יופי, נעבוד את השם בלי פניות. אין עולם הבא. אין עולם הבא? אתה אומר, אתה מוכן ככה? קבל בחזר את העולם הבא. והחזירו את העולם הבא. ואז הוא התעורר מהדבקות הזאת, בשמחה, קיבל את העולם הבא עם הישועה של הילדים. אומר רב נחמן ברסלב, את הניסיון הזה חייבים להעביר כל אחד ואחד שרוצה להיות יהודי כשר. מה זה נקרא? יש עולם הבא, אין עולם הבא. אצל המושגים שלנו, בעל שם טוב יודע מה זה עולם הבא. אנחנו יודעים מה זה אוגות, כן? הבעל שם טוב אמרו לו, אין עולם הבא, אין עולם הבא, הוא ידע מה זה עולם הבא, אין עולם, אין עולם הבא, אין כלום, 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 כלום. אז אין כלום. אז אין כלום, נעבוד עבר בלי כלום, בלי כלום. נעבוד השם בלי עולם, בלי כלום, בלי כלום. זה מסירות נפש. זה מסירות נפש נוראית. זה אדם הולך נגד עצמו לגמרי. מהבחינה הזאת, חייבים להעביר כל אחד ואחד שרוצה לצאת מה שצריך לצאת ולזכות למה שצריך לזכות. אדרבה אומר, אם היית יהודי שזכה למה שזכה, בהכרח שהעבירו אותו דרך המקומות האלו. כשנתנו לו את ההבנה ואת ההרגשה ממך, לא יצא כלום, אין תיקון, אין פה כלום, ומחדש. מחדש. זה סוד נוראי, כל העניין הזה. זה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה מילה יפה, מה זה מסירות נפש? אנחנו יודעים מסירות נפש, אדם טובל בקרח, מסירות נפש. שלשלים אותו עם חבלים, שלשלים אותו, שהקרח לא יחסה אותו ואז יהיה חושך, לא ימצא את הדרך, ומעלים אותו, מסירות נפש. שבירות קרח, טבילות בקרח, גלגולי שלג, דברים קשים. אבל יש עוד מסירות נפש, שהאדם הולך נגד עצמו, לגמרי נגד עצמו. כלום, 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 כלום. מסירות נפש, זה תשובה מאהבה. מסירות נפש זו תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מהירה אנחנו יודעים, תשובה מהירה, מה זה תשובה מהירה? לוקחים זדונות, הופכים לשגגות. זה גם לא מובן הדבר הזה. לקחת זדונות, להפך לשגגות? מה זה, איך זה יכול להיות? דנים בזה, זו סוגיה בפני עצמה. איך יכול להיות שלוקחים זדונות והופכים לשגגות? עשית דבר במזיד? אם לא, זה שג... הוא שגג. אבל מה זה המזיד? אומר הקדוש ברוך הוא, זה, תוריד, תוריד. שוגג. כן? אחד שבר לך את ה... שבר לך את המרפסת, אתה בנית קומה ראשונה, לקח גרזן, שבר, שבר, שבר. אתה רואה אותו שובר. אתה אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תעצור. הוא אומר, לא, לא, סליחה, אני... יש לי בעיה, אתה מבין. סליחה, לא, לא. מה אתה... אני אקח אותך לבית דין, מה אתה שובר לי? אתה תשלם על זה. לא, סליחה, מה סליחה? לא, אתה מבין, יש לי גרזן ביד, ויש לי... אני רואה קירות חדשים, אני חייב לשבור. יש לי יצרה כזה. שמע, אתה... יש לך סעיף, אתה תשלם על הסעיף הזה. לא, לא, תסלח לי, תסלח לי, באמת, אני... תבין אותי. מה סליחה? אתה תשלם על הסליחה הזאת. הרי מה אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא? נסלח לקדוש ברוך הוא, אנחנו, היה לנו גרזן ביד, שברנו קיר, אתה מבין? עוד שרים את זה, חטאנו לפניך, החמא עלינו, אומר הקדוש ברוך הוא, תעבור. סלח לי, היה לי גרזן ביד, הייתי קיר, שברתי אותו, יופי. שלם. אתם מבינים שיש פה איזה משהו לא מובן, כן? עכשיו נמצא אבסורד. אז הקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו, תשובה מהיראה, זדונות מתהפכים לשגגות. אבל זדונות לזכויות, בכלל, מה מובן? לא מובן פה כל הסיפור. זדונות לזכויות, זה נקרא תשובה מאהבה, תשובה מאהבה. אלא שאדם הולך במסירות נפש, כתוב, בא בספרים הקדושים. מטרת הקודש מביא את זה, ועוד ספרים מביאים את זה. כשאדם הולך במסירות נפש, זה נקרא תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? מסירות נפש, שהולך נגד עצמו, נגד כל הישות שלו. לא יצא ממך כלום, כלום, כלום לא יצא פה. כלום לא יצא פה. עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. כתוב פרקי אבות. מה זה עשה רצונו כרצונך? לכאורה צריך להיות כתוב, עשה רצונך כרצונו. עשה רצונך כרצונו, יעשה רצונו כרצונך. תעבוד על הרצון שלך. ככה צריך לכתוב. עשה רצונך כרצונו. תתחיל לעבוד על הרצון שלך, שיתיישר עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. ממילא הקדוש ברוך הוא יעשה רצונך כרצונו. אבל תתחיל, עשה רצונך כרצונו, יעשה רצונו כרצונך. הוא יעשה רצונו כרצונך. תתחיל אבל אתה עם הרצון שלך שעבד אותו לקדוש ברוך הוא. עשה רצונך כרצונו, תתחיל לעבוד על זה. לא כתוב כך. עשה רצונו כרצונך. כי יעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, כתוב, תכפה עליך את הרצון של הקדוש ברוך הוא. תכפה עליך. יש בחינה כזאת שתכפה. קצת, קצת, מעט, אבל תכפה. הבחינה הזאת זה מסירות נפש. זה התחלה מחדש. עשה רצונו כרצונך. אין חשק, אין. לא רוצה כלום, עזוב אותי. לא רוצה. נסעתי פה, שבוע שעבר מהדרך ירושלים לבני ברק. בדרך מצד ימין. היה שם, יש ערים, ערי ירושלים. צמחייה סבוכה. שיחים. היה איתי הנהג. לוחם מגולני. אמרתי לו, תאר לך, אתה רואה את כל השמחייה הסבוכה הזאת? שם יש שם חברים שלך בשדה הקרב, מגולני, לוחמים. עכשיו, זירת הקרב מול האויב, מתחבים בין העצים, יורים, תופסים מחסה. יורים, כל הצדדים יורים. שריקות, יריות, של כל הכיוונים. אתה תופס מחסה, יורה, נזהר. ממשיך לראות. הכל בוער, אש, אש, בכל הכיוונים אש. ואתה חייב לצפות מחסה, ולהיות תרעני ודרוך בכל פינה, בכל צד. בתוך כל המצב הזה של היריות וצפוסים מחסה, אומר לך, חבר שלך, תשמע, לא מתאים לי כל זה, אני הולך הביתה, עזור אותי. לאן אתה הולך? עזור, הביתה, עזור. לא יודע, אין לי כוח, עזור, לא בא לי. אבל יורים, לאן אתה הולך? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. עזור, עד כאן. לאן, יש לך לאן ללכת? לא יודע, אני הולך. יש לך לאן ללכת? הוא אומר לה, אני הולך. אבל יורים, שלום. יש לך לאן ללכת, הבלה נמצא בעולם הזה. יש לך לאן ללכת, תמיד יורים בכל הכיוונים. יש לאן ללכת בכלל? אומר, אני הולך. הרי זה מה שקורה איתנו. אין לי חשק, עזוב, אין לי כוח, עזוב, די. ניסיתי כמה פעמים, עזוב. אין לי כוח לכל הסיפור הזה. אני לא אתן סתם שיעבדו עליי, אני מכיר את זה. תבינו רבותיי, יש לה שאלה מאוד מעניינת. ישנה שאלה מאוד מעניינת. הרי אנחנו יודעים שצריכים לעבור ירידות ועליות, עליות וירידות. ברור השם, יודעים את זה. וירא ויהי בוקר יום אחד. זה סדר בריאותו של עולם. חייבים כל אחד. כל אחד יכול לכתוב על זה ספרים שלמים על ירידות ועליות. ספרים שלמים כל אחד, כידוע לנו. כל אחד יכול לכתוב ספרים שלמים על הרפתקאות שהוא עבר עם עצמו. ספרים, למה אנחנו לא כותבים? כי אף אחד לא יקרא את זה. אז לא כותבים. למי תכתוב? עזוב. כל שאתה מוצא מישהו שאתה יכול לספר לו קצת, אתה רוצה גם לכתוב, עזוב. על כל פנים, כל אחד מאיתנו רווי, רווי, הרפתקאות, הרפתקאות. בפרט בדור שלנו שתוכנים את כולם. את כולם תוכנים, לא השאירו אף אחד על המקום. את כולם תוכנים בדור הזה. אחד-אחד תוכנים. לא משאירים אף אחד על המקום. אנחנו צריכים גם את זה להבין. אבל הנקודה היא, ריבונו של עולם, לפעמים אדם עובר ירידות אגרסיביות, כביכול, במרכאות, באכזריות, בצורה קשה. זה ודאי לא רצון השם שזה ייראה ככה. למה זה נעשה? למה זה קורה כל הדבר הזה? משמע מרבי נתן. מאיכן הבעל דבר יכול לקבל יניקה, להפיל אותה בכזאת צורה קשה? אנחנו חייבים לעבור את כל המהלך הזה, עליות, ירידות, הערה, מחשיכים לנו, עוד פעם לוקחים, עוד פעם מהירים, חייבים לעבור את זה. אבל למה לפעמים זה נראה צורה כזאת קשה? אומר רבי נתן, תקשיבו רבותיי, זה חייב לסגור את המעגל עם כל הסיפור שלנו. הבעל דבר מקבל את היניקה שלו במקומות שהוא מקטרג. איפה יכול לקטרג? ישנם דברים שאנחנו לא יודעים. לא הכל אנחנו יודעים. יש דברים שאנחנו לא יודעים. אולי שמענו קצת, אבל לא, ממש לא, לא למדנו את זה בצורה מסודרת ולעומק. שם אין לו הרבה מה לקטרג, כיוון, יש שם, אין, חוסר ידיעה, אין שם ידיעה מובהקת בעומק הדברים. יש דברים שאנחנו יודעים אותם ומשתדלים לעמוד בהם, ולפחות נאבקים עליהם, גם שם אין לו הרבה מה לקטריג. כי סוף סוף אדם נאבק שם. סוף סוף הוא נאבק, הוא קם ונופל ומתחזק ומרוצה ושואף. אין הרבה מה לקטריג שם, אין הרבה מה לינוק. עיקר היניקה שלו זה היכן שאנחנו כן יודעים, רק מקלים ראש. כן יודעים, רק מזלזלים. יש מין יצר קרה כזה, עזוב, לא כל כך, לא כל כך, עזוב אותי. אני לא חייב כל כך, אני הבנתי אותך. מה הפירוש? אני אסביר את הנקודה. מתקדשתם ואיתם קדושים. פרשת השבוע, קדושים תהיו. מתקדשתם ואיתם קדושים, אומרים חז"ל, התקדשתם, מים ראשונים, אתם קדושים, מים אחרונים. מים ראשונים, אומר הזוהר הקדוש, תול ידיים בשפע, תקבל שפע פרנסה. תול ידיים בשפע, מים ראשונים, תיטול ידיים בשפע. קח דליים ותערה על כל יד, יהיה לך שפע פרנסה. צא לדרך. איפה כתוב הזוהר הקדוש? אומר בן איש חי, מאושר מתנות ידיך, מלא ידינו ברכותיך. מלא ידינו ברכותיך, שתבות מים, מאושר מתנות ידיך גם כן שתבות מים. מלא ידינו ברכותיך, מלא ידינו ברכותיך, מים, שפע. נמשך שפע, שתבות מים. מאושר מתנות ידיך, גם כן שפע, שתבות מים. נמשך שפע גדול. מהיכן? מהבריכה העליונה. מהבריכה העליונה. שם מקור הברכות. על כל פנים, אדם שומע את זה, נוטל ידיים, שפע. מים ראשונים, שפע. מים אחרונים, אומרים חז"ל, עד הפרקים, עד הפרק, חיבור הפרקים, זהו, מים אחרונים חובה, אבל בדיוק ידי חיונו, לא יותר מזה. הוא אומר, תשמע, הם חז"ל, כנראה דיברו על אנשים פשוטים, אני יותר ברמה, אני גם מים אחרונים גם יותר מכמויות. אני כבר, נסגור מעגל עם הראשונים, עם האחרונים גם כן, יהיה כמו שצריך. הוא לוקח מים אחרונים ושופך גם דליים. ואחרי זה מגיע לו דליים של בעיות. מאיפה? אלה קיבלו יניקה, סטרה אחרי אלו, קיבלו שפע, הרבה יותר ממה שצריכים. מה הם עושים עם זה? מכים בו. אז כתוב כדי חיונו, כדי שלא יקטרגו, צריך לתת להם. לא יותר מזה. אבל היכן שהוא יכול לקטרג, היכן שהוא יכול לבלבל, שם הוא מקבל הכי הרבה שפע. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה לזהות אותם מקומות שאנחנו מזלזלים בהם ויודעים אותם. ומין קלות דעת כזאת, עזב אותי, לא ככה היה, מין רב. שם עיקר היניקה, למה? כי איך הוא יונק? הוא מקטרג ומקבל שפע. אבל לא את הכל אנחנו יכולים לשנות. אני יודע שבזה אני לא הכי הכי מוצלח. אז יש דברים שאדם יכול, מתוך ארבעה דברים שהוא מכיר בעצמו, שלא טובים, דבר אחד הוא ודאי יכול שלא דרסטי. שלושה אחרים הוא לא יכול. אז מה בא רבנו מגלה לנו את העניין? תספר את זה לשם, תבקש מהשם את הדבר הזה, ובוא נשם תעזור לי בזה. מה הרווחת בזה? בא מקטרג ואומר, הוא לא מתנהג בסדר. אומר לה, הקדוש ברוך הוא כבר סיפר לי את זה. מה אתה בא לספר? הוא כבר סיפר לי. ככה הרב ליצק בנדר עליו השלום מסביר את העניין שיש דין למטה אין דין למעלה. עד שהמקטרג בא לספר, אומר לקדוש ברוך הוא כבר סיפר לי כבר. אומר לו המקטרג לקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא שינה כלום, רק סיפר. אומר לקדוש ברוך הוא, זה כבר עניין ביני ולבינו, עד כאן. השתנה, לא השתנה, הוא מספר לי, הוא מספר לי את זה, וזה כבר עניין ביני לבינו. זאת אומרת, ההתחדשות בנקודה הזאת, ספר כל פעם מחדש, אתה מונע כיתוגים מיותרים, אתה מונע נפילות מיותרות, אתה מונע יניקה מיותרת, שאחרי כן אתה שואל למה זה נראה ככה. יש דברים שבוודאי, ברגע אחד אתה משנה את עצמו. אבל יש דברים שאתה מקל ראש. תן לכם דוגמה. למשל, התחיל הקיץ. התחיל הקיץ, חם. נושא הכי פופולרי, שמירת עיניים. צריכים לדבר כל השנה, אבל לא משנה, עכשיו זה יותר בוער. שמירת עיניים זה נושא רחב, עם הרבה גוונים, שאפשר לדבר עליו כמה שיעורים רק על הנושא הזה לבד. אבל נתפוס נקודה. אדם יודע, שמירת עיניים שלי, יש לי תקופות. תקופות שלא מעניין אותי, תקופות שיש לי, קשה לי יותר עם זה. עכשיו, אחד שהוא נהג, נוהג ברכב, אתה אומר לו שתשמור את העיניים, אתם יודעים מה יקרה, כן? הוא ישמור את העיניים, ועוד אחד שהיה בשיעור גם ישמור את העיניים, זה כבר, אז רק שניים התנגשו, ומה עם השלישי שהוא גם שמע שהוא אחר על שמירת עיניים? גם הוא התנגש. עכשיו, אתם מבינים, וכך עוד כאלה ישמור את העיניים, אתם מבינים מה יקרה במדינה, אנדרלמוסיה, כן? משטרת התנועה אליהם הרבה עבודה, אז לא מתאים לנו העניין הזה. אז מה, אז אדם שהוא בזמן נהיגה, הוא יודע, הוא לא יכול לשמור את העיניים, סכן, חמירה סכנת מאיסורה. אין לו ברירה. אין לו ברירה, הוא חייב, הוא מוכרח. אבל מה, אחרי שהוא גמר, סגר את הרכב, יצא, נכנס לחנות, עכשיו אתה יכול כן לשמור. לא, אבל אני אחד שלא כך שומר, אין לי ברירה, אני יאללה, עזוב. מה שהיה שם זה סיפור אחד, מה שפה זה סיפור אחר. מה אתה מקיש מאחד לשני? ונניח שבחנות, הוא היה צריך בכל אופן, בשביל לתקשר, הוא היה צריך קצת, בכל אופן, קצת לשחרר את השמירה. אבל מי אמר שהלכת למקום השני, גם כן אתה חייב לא לשמור? זאת אומרת, הדברים משתנים במקום לשני. יש אחד שמוריד את העיניים וזהו. אבל אתה לא הצלחת להיות אחד כזה דרסטי עד כדי כך. אז זה משתנה מקום למקום, ואל תקיש ממקום אחד לחברו. מה עושה הבעל דבר? תן לו להקל ראש, אתה מלא כזה, עזוב. ושם היניקה שלו, במקומות האלו. וכשהוא יונק יותר מה שהוא צריך, מפיל אותנו אחרי כן לקיים נפילות קשות. ואת זה בוודאי, בוודאי אפשר לצמצם. ואפשר לשנות כל התמונה בזה. כי יונק מהכיתורגים, משם מקבל שפע, ואחרי זה אנחנו נופלים למצבי רוח לא טובים. מסתכלים על עצמנו בצורה מבוזה, מושפלת, ואז הבעל דבר, אתה רוצה להתחיל מחדש, מה אומר לך הבעל דבר? תתחיל מחדש. מה יצא ממך? אתה תירה, יורה, מה ששתי הקרב, יורה, יורה, יורה. בסוף אומר לך הבעל דבר, לא רק שלא יצא כלום מכל העיריות שלך, אתה גם נשארת פצוע דרך אגב. אז מה יצא לי עוד פעם לראות ולהישאר פצוע? אומר לך, אתה דורך במקום, לא זז כלום. התחלת, עשית, התחלת החלטת סדרים יפים. נפלת מזה. שמירת עיניים, נפלת. התחלת, אתה יודע מה, אני אעבוד על 18, נפלת מזה. אמרת, בקרת המזון, יתחיל, גם מזה נפל. כל, אז מה? אז לא רק שאני, לא יצא לי מזה כלום, אלא גם אני נשאר מבוזה, פצוע. סתם. סתם פצוע, סתם לא יצא כלום, סתם. הכל פה סתם. תהיה סופר סתם. תספור את הסתמים. ספירת עומר, ספור את הסתמים. הכל סתם. יורה סתם, חי סתם, נושם סתם, הכל סתם. מה מתברר? זה בכלל, בכלל לא סתם. תתחיל מחדש כל פעם. זה מסירות נפש. נראה לך שלא יוצא פה כלום. אתה חייב לעבור דרך המקומות האלו שירמסו אותך, יוציאו לך תמיץ, לא נשאר פה כלום, מחדש. אבל לא יהיה למה הבא, אין תיקון, כלום אין פה, מחדש. זאת שהוא המאהבה, זה הופך זדונות לזכויות. אבל איפה אני אקח את הכוח לזה? מאיפה אני אקח כוח? הכל נפלא. זה כתוב כאן בשיחה הזאת. אבל בין השורות, מה כתוב בין השורות? שאצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. לעולם לא תפסיד את הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. הוא הבא דבר יגיד לך, אתה יורס סתם. הוא יגיד לך, לא יצא ממך כלום. ויביא ראיות. הנה התחלת, הנה ניסית. סתם, הכל פה סתם. אז אנחנו אומרים, מסירות נפש, התחלה מחדש. אתה יודע מה, תמון פה, תשובה מאהבה תמונה פה. אתה זוכה לעשות רצונו כרצונך. שיעשה רצונך כרצונו. אתה זוכה לבחינה הזאת. בעבור זה אתה זוכה דברים נוראים, אבל מאיפה הכוח? אצל הקדוש ברוך הוא לא מפסידים. לא מפסידים לעולם. ואתה חייב, ואנחנו חייבים לעבור דרך המקומות האלו, שהראו אין כלום פה, לא יצא כלום. אולי להמחיש את זה, איך הדברים עובדים. למה זה ככה נראה? ספר סיפור, רבותיי. היה הצדיק הנוראי, הקודש קודשים, רב שמשון מיסטרפולי. רב שמשון מיסטרפולי, קודש הקודשים, קובל עצום, שם יקון דמו, גאון קדוש, מגלה לנו שפעם אחת הלך בימי אלו לקדושים, והוא רואה את השטן. הוא רואה אותו הולך עצוב, עצוב, ירוד. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הבעל דבר, תראה, כל השנה אני עובד קשה. מסית אנשים, בלבל אותם, גונב מה שגונב, מפיל אותם, מעצבויות, והם עושים שטויות. אני אוסף, 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 מגיע ראש שנה, יום כיפור, עושים תשובה, עוזבים, אני מפסיד את הכל. זה לא חיים. אי אפשר ככה. הוא אומר לו, הפשים שם שזה פה, להתחזק אחי, להתחזק. הוא גם צריך חיזוק. קיצור, עברו עוד כמה ימים, חלפו כמה ימים, עשרת ימי תשובה, הוא רואה, הוא פגש אותו פעם, שם מסטפולי, פגש אותו, תמל דבר, הולך, שמח, מבסוט, שמח. מה קרה? עוד לא הגיע עם כיפור, איפה הוא שמח? עוד מחכה לו סיפור גדול, איך הוא הולך שמח? הוא אומר לו, מה אתה שמח? אמרת שיש לך בעיה בזה? הוא אומר לו, מה אתה חושב שאני סתם מתבטל? עליתי לבני של מעלה, הוא מספר לו. אמרנו, רבותיי, זה לא עסק, אני עובד לחינם כל השנה. תנו משהו. מה נתנו לו בעבור? זה מספר. נתנו לו כשהאונייה שמגיעה עם כל האתרוגים, כך הוא מספר לרבשים של מסטפולים, האונייה עם כל האתרוגים תגיע לסוכות, הוא יקבל רשות לחורר את האונייה, והתרטבו כל האתרוגים, ויפסלו. ואנשים יפלו ברוחם, ומשאיר את החגיגה. כך הוא היה מבסוט, שמח. רבשים של מסטפולים שמע את זה, זה כאב לו מאוד. הגיע ימי סוכות, עוד פעם הוא פוגש אותו, בעיצומם של ימי הסוכות, חול המועד סוכות, בשם שמסטפולי פוגש אותו, עוד פעם הולך מדוכדך. עובר עליו, הוא אומר, מה קורה איתך? מה היית עצוב? היית עצוב? עוד פעם שמח, פעם עצומה, גם עליך עובר, מה קורה איתך? לא פשוט, גם עליו עובר, זה לא פשוט. כשזה עולה מדיקות המוהל, מדי פעם מתחזק. אז אומר לו, מה קרה? למה אתה עצוב? מה אמרת? קיבלת הבטחה, חורר את האונייה, התרטבו את האונייה, התרוגים, מקסד מסיפה. אתה אומר, כן, כן, הכל קיבלתי. מזה נהיה לי מה שנהיה לי, עתי שם נהיה לי מזה. ומה נהיה לך? מה קרה? אומר, שמעת, מה קרה? התרטבו כמעט כל האתרוגים. נרטבו. התאפשו. נפסלו. אבל נשארו שלושה, ארבעה אתרוגים. המחיר שלהם האמיר. האפיל. נהיה מחיר אסטרונומי. סוחרי האתרוגים, מחיר אסטרונומי. עכשיו, לרכוש אתרוג כזה מי יכול? אז בכמה עיירות שנשאר, הייתה אפשרות? כל עיירה. אספו כספים, הוציאו חסכונות. נשים מכרו תכשיטים, וקנו בכל מקום אתרוג אחד, כך הוא מספר לו. עמדו בתור כל היום מהבוקר. מי הנץ עד השקיעה, בתור, ליטול את הלולב, לנענע אותו כמה נינויים וזהו, כדי שכולם יזכו. ואומר לו, בכל נענוע ונענוע שהם נענעו, פרקו ושברו לי את העצמות. הוא שבור לא פשוט. עכשיו, תקשיבו אותו, מה תמון בסיפור הזה. יש יהודי, התפלל ראש שנה עם כיפור, מה זה דמעות? דמעות שלי, שפך, ימים נוראים. הוא ראה בשיחות תרן, כתוב בשם הזוהר הקדוש, נער בוכה, מי שבוכה בימים נוראים, זוכה לאתרוג מהודר. הוא בכה ובכה, איזה בחיות. ידע, שנה אני מקבל אתרוג, בואי, איזה אתרוג הולך להיות לי. איזה אתרוג מהודר. הגיע סוכות, איזה אתרוג. צריך להוציא תכשיטים של אשתו למכור, להוציא חסכונות, ובסוף לעמוד בתור, לנענע את רוג שקיבל מהמשמוש ידיים קטמים, שלפי החתם סופר זה קשר, אבל כמרוב המשמושי ידיים של כולם, קיבל את רוג עם קטמים, ולא די בזה, יש רק לנענע כמה שניות וצע. זה כמה שאני הולך לקבל אחרי כל הדמעות והבחיות שלי בימים הנוראים, ואחרי כל הכספים שהוצאתי, לכמה שניות אתרוג עם משמוש ידיים. זה מה שיצא מכל הסיפור שלי. זה לא עובד הסיפור, זה לא עובד. איפה הלכו התפילות? איפה הלכו הדמעות? איפה הלך הקדוש ברוך הוא? איפה הקדוש ברוך הוא? נער בוכני, איפה מה שכתוב פה, ריבונו של עולם? מה מגלה לו? מה הוא גילה לנו הסוד? מה התגלה לדי שמושב סטיפול? מה התגלה? זה מה שנראה לך! אבל הדבר גילה מה שקורה בשמיים. מה שלך נראה פה כלום, כלום, מתכנות. שם זה נראה, פרקת לו את העצמות. את זה לא הראו לך. את זה הסתירו ממך. זה הסוד של כל הסיפור שנקרא התחדשות. אנחנו רוצים לראות תוצאות, חברה הישגית. אנחנו רוצים לראות דברים זזים. הכל הפוך לגמרי. שבא רבנו סיפורי מעשיות החכם ואתה מספר סיפור. אנחנו יודעים שחכם ואתה מסיפורי מעשיות. זה לא כמו באגדה. באגדה החכם היה צדיק גדול. אבל בסיפורי מעשיות החכם ואתה, בסיפור התשיעי, החכם זה, מה שרמתן קיבל, מסביר לנו שמביא לנו בלקצי הלכות, החכם והתם יש בכל אחד מאיתנו. כשהתם זה הנשמה הקדושה, זה הרצונות הקדושים, זה השאיפות הנפלאות של כל אחד מאיתנו, והחכם זה כל השטויות שיש בתוכנו, כל היצרים, אני ואני ואני. אבל זה לא ברור, כי החכם היה מלא כיסופים ורצונות, היה מנציונר גדול, מלא אמביציות, להספיק ולעשות ולעשות, והחכם היה נראה כמו משכן כזה, לוקח את הנעליים מהקומות לשמח איתם. נראה מאוד מוזר כל הסיפור. מאוד מוזר כל הסיפור נראה. בסוף התם הזה הצליח, והחכם נפל ונפל ונפל. אבל יהדות זה לא סתם, רק לשמח. אדם למד שתי הלכות אלקוט יוסף, כל היום תראו אותו שמח. שלום, מה שלומך? למדתי שתי הלכות אלקוט יוסף. זהו, כל היום, מספיק לו. גם הרב יוסף צועק עליך, כועס עליך. אומר, תקוף יופי שאתה למד שתי הלכות יוסף, אבל הרב יוסף שלי, אתה אומר, אתה צריך כל התורה כולה. לא לחינם התייגעתי כל החיים. אתה גם צריך להתייגע כל החיים. הוא אומר, לקחתי שתי הלכות שלך, אני שמח כל היום. יופי. אז אני לא מבין, אז איך זה עובד כל הסיפור? איך התם הקדוש, הוא הולך לקח מנעליים שהם עקומות, והיה שמח איתם כל היום, וככה הוא זכה. רגע, מה, זה סיפור שבלבלבל אותנו? דווקא חכם, היה מלא רצונות ושאיפות, שאיפות, שאיפות. בסוף נפל, נפל, נפל. וזה התם שלקח את הנעליים העקומות, שזה הכל משל, קח שתי הלכות והלך עם זה שמח כל היום. יופי, הוא זוכה לכל הדרגות הרוחניות. איך זה עובד הדבר הזה? אלא מה מתברר? שהחכם, שזה היצרה שבתוכנו, זה בעצם, מה הוא אמר? אני אספיק ואני אספיק ואני אספיק, כשאני אחזור לעיירה שלי, ידעו מי אני. הייתי אחד פשוט כמוהם בטרם אני הייתי. זאת אומרת, הכל לכבוד עצמי בעצם. אני הולך לבנות במה לכבוד עצמי. זה סטרה הגמורה. הולך לבנות במה לכבוד עצמו. אבל התם, ששמח עם שתי הלכות אלקוט יוסף, הוא שמח באמת. לא רק עשה הצגה, באמת שמח. הוא שמח, הוא עשה באמת לכבוד שמיים. השפלות הזאת, ההכנעה הזאת, היא כבוד שמיים. השפלות הזאת, לכבוד שמיים. ככה הוא זכה, הוא שמח וזה שמח, ורצה, כשהוא למד שתי הלכות, הוא לא נשאר שם. תן חלקנו בתורתך, אנחנו מבקשים. כל אחד יש לו חלק בתורה שהוא צריך לזכות לזה. כל אחד מאיתנו יש לו חלק, אחד בזוהר, אחד בפשט, אחד בהלכה, אחד באגדה, אחד בכתבי מוהר"ן, ואחד בצירוף של כמה כאלו. כל אחד מאיתנו יש לו איזה חלק בתורה מסוים. תן חלקנו בתורתך, זה לא רק שתי הלכות אלקוט יוסף. אבל התנאי לזה, שהוא לוקח את השתי הלכות ושמח איתם, ולא הולך מעין שזה חיים שתי הלכות. אתם מבינים מה הנקודה כאן? יש כיסופים רעים. כיסופים רעים זה לכבוד עצמי. תראו מה אני הולך להיות פה. שכל פעם אדם מתחיל מחדש, זה הכנעה נוראית. מאפסים אותו ומחדש. זה נטו כבוד שמיים. לכן אין חשק. כי מקודם זה היה, אני הולך פה להיות משהו רציני. משהו כמו בבא סאלי אולי. עם צירוף עם בעל שם טוב. קצת מאגון וקצת מ... כן, אני יודע מיהודה אולי גם קצת. צירוף שלא היה אף פעם פה. איזה צירוף. צירוף באמת שלא היה אף פעם פה. אתה הולך להיות צירוף כזה, שיהיה כזה כבוד שמיים שאף פעם לא היה כבוד שמיים כזה, בנקודה שלך. בביטוש שמבטשים אותך, בהכנעה שמכניעים אותך, כזה צירוף באמת אף פעם לא היה. וזה קשה לנו מאוד. זה הולך להיות נטו כבוד שמיים. זה היה הטעם הקדוש. שאדם כל פעם מתחיל מחדש, מה מונח שם בתוכו? הכנעה נוראית. זה ביזיון, זה השפלה, וזה רק כבוד שמיים. זהו, אין פה משהו אחר. ככה השם רוצה וזהו. זה רק כבוד שמיים. כמו שמדבר נקוטי מוהר"ן, פטור הקופה עין זין. את העניין הזה, שאדם עושה רצון השם, מה זה? בעלמד דברי כראותה וימליך מלכותה. מה זה מלכותה? מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? מלך, זה כבוד. מה זה כבוד, אומר ירושלמי? רצון שאדם כבודו. להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה לא את הכבוד. מה זה כבוד? לעשות רצונו. רצון שאדם כבודו. להמליך את הקדוש ברוך הוא זה לעשות רצונו. אז כל פעם שאדם כופה על עצמו את מה השם רוצה, זה נקרא כבוד שמיים. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה הורס את המלכות שעשית רע אחרא. ולכן יש פה קושי גדול. אתה הולך להמליך את הקדוש ברוך הוא נטו כבוד שמיים. עשית רע אחרא לא יעזרו לך פה. כל עוד זה היה כבוד עצמך, הם עזרו לך. צא לדרך, תשמור את העיניים ותתפלל ותלמד. אתה תהיה משהו גדול, יחשיבו אותך כולם. אבל עכשיו יחשיבו אותי, השם יעזור לי. אני יודע מה יצא פה בכלל מהסיפור הזה. זה הולך להיות נטו כבוד שמיים. להמליך מלכותה. נטו כבוד שמיים. סטרחה נהרסת כאן. כל הכיסופים רעים נהרסים, נשארים הכיסופים טובים וזקים, נטו כבוד שמיים. לשם, רב נחמן ברסלב, רוצה להביא כל אחד. זה העבודה של הצדיק. לא, עוצים את כל הכיסופים רעים, כל המוגלות והזוהמות. איפה זה מונח? בתוך כל פעם שמשפילים אותו ורמסים אותו, מתחיל מחדש. זה מסירות נפש. הוא לכן נגד עצמו. עשה רצונו כרצונך. עשה רצונך כרצונו. לאט לאט הוא יקבל יותר ויותר רצון שמיים. קודם כל זה מתחיל בזה, עשה רצונו כרצונך. התחלה מחדש, ירוד לגן כוחות לכלום. אין חשק לכלום. סתם יריתי, סתם פצוע. סתם לא יצא פה כלום. סתם שמרתי את העיניים תקופה, מה יצא? עוד פעם חזרתי לעצמי. עוד פעם, שמיעות עיניים, שמיעות עיניים, עוד פעם החלשתי ועוד פעם מחדש. התחיל מחדש, מה יצא מזה? מה, אתה אדם כזה בעייתי, אתה לא יודע. סתם מתחיל ונופל, מתחיל ונופל. יש כזה פעם בובה כזאת, נחום תוקום. בובה כזאת, אתה מפיל אותה, משתולט כמה. נחום תוקום, נחום תוקום. ככה אתה נראה. ככה אתה נראה. הלוואי שככה נראה, שכל פעם מחדש. אתה, לנו זה נראה כאילו מה יוצא פה, והוא מגייר שרב שמשון מסטרפולי זה, אתה מפרק לו את העצמות. זה נראה פה כלום לא יצא. זה מה שנראה לך. ככה נראית כל הקדושה. השפלות שבאדם, הזקות שבו מתגלית. התשואה מהאהבה, מה זה תשואה מהאהבה? בכל אחד מאיתנו נטוע אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. מה זו האהבה הזאתי? זה רבה מצחק ויעקב. מתהפכים זולות לזכויות, זה אהבה מסותרת בתוך כל אחד מאיתנו. שהיא נטו כבוד שמיים. האהבה הזאת היא שרק אחריך נרוצה. לכן הבא דבר לא יהיה מוכן לעזור לך. יגלה את כל הראיות, שום דבר לא יצא פה. שמה לך להתחיל עוד פעם סדרים, עוד פעם חצות, עוד פעם התבודדות, עוד פעם זה משמה לך, סתם עוד פעם טיפול, עוד פעם תתאכזל, עוד פעם זה... סתם, אתה אדם מסכן. מסכן ירוד, שפל ומושפל, סטיגמטי, פרובלמטי, בעייתי. וכל זה למה? ששלא יזכה להתחיל מחדש. שלא יזכה להמשיך עליו את מה שפרעו ידע. מה שעשית רע הגילה לפרעו. שכל פעם שמתחיל מחדש, הוא הולך לקבל משהו במקום אחר לגמרי. משהו חדש לגמרי. וככה הוא נבנה את הקדושה. וככה נבנה מתגלה הטוב שבכל אחד, וזה הטעם הקדוש היה. הטעם הקדוש לא מסופר כל הירידות שלו, אבל לוודאי שהוא עבר מצבים קשים. כי אם הסיפור שלו היה כזה קל ונחמד, שהוא לקח את השתי הלכות שלו ורקד איתם ושמח איתם, וזהו, והכל היה חלק, וכך הוא זכה, זה סיפור למלאכים. לא מעין אותנו סיפור הזה. אלא ודאי שעבור עליהם הרבה השפלות, מה שהליצנים באו לצחוק ממנו וללעוג ממנו. מי זה הליצנים? הליצנים שבתוכנו. הליצן הכי גדול שבתוכנו, שהוא אמר, ממך לא יוצא כלום, אתה סתם מסכן. כך הוא מתלוצץ מאיתנו. ומה כן התירוץ לזה? שם זה נמצא. בתוך מה שהוא מוכיח, ממך לא יצא כלום, שם זה נמצא הכל. כל הישועות. כל הישועות. שאומר רבנו כאן, בתורה קופה ילבית, כל החסרונות שיש לאדם, אין בנים, פרנסה, כל הישועות שלו, בריאות, שידוחים, כל מה שהוא צריך, הכל נמצא. רק הבעיה הוא הכל מצד האדם עצמו. כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד. אך האדם, הידי מעשיו, עושה צל לעצמו. מה, איך הוא עושה את הצל הזה? רצונות לא טובים עושים את הצל. וכשהוא כל פעם מתחיל מחדש, מגלה את הרצונות הטובים, נעלם הצל, נעלם הצל, כי יש שם הכנעה ושפלות, שם נמצא הישועות שלו. בתוך כל ההשפלות והתחלות מחדש, נמצאות כל הישועות שלנו. כל הישועות נמצאות, בתוך התחלות מחדש. זה הסוד של כל הסיפור, רבותיי. כל הישועות נמצאות בזה שזה שאתה מתחיל מחדש, משפילים אותו, מוצאים לו תמיץ, רומסים אותו, מוצאים לו את כל החשק, והוא מתחיל מחדש למרות הכל, שם נמצאות כל הישועות שלו. כל בעין הקדושה, כל מה שהוא צריך, אם זה שידוך שהוא צריך, כל הרווקים והרווקות שישכסו לזיווחים, זיווחים בגונים. אם זה בריאות, שכולם נהיה בריאים. אם זה פרנסה, שכולם נהיה בלן פרנסה טובה לכולם. בנקל, בשפע, לאמתו יתברך. בנים בריאים וצדיקים לכולם, לכל עם ישראל. עשירות, אבל איזה עשירות? אספר לכם סיפור. אספר לכם סיפור, רבותיי. אנשים רוצים להיות עשירים. עשיר זה נראה מאוד יפה. היום עשירים, עשירים אמיתיים, לא עשיר כזה, אתה יודע, יש לו כמה דולרים לחלק לך, זה לא הנקודה. אני רוצה משהו מהפסגה. עשירים כאלו, הכסף שלהם הוא לא נזיל, הוא במחשב רואים, סופרים את האפסים. צריך לספור אפסים במחשב. יש לו אתר, יש לו חשבון בנק, הכל סודי כמובן, כן, חסוי, יש שם תוכנות, הכל, אבל זה מספרים, 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 צריך לספור אפסים. רק מה הבעיה? הבעיה היא, תארו לכם, אחד שיש לו 100 דולר, והורידו לו 0, נשאר 10 דולר. השם יעזור. אחד יש לו 1,000 דולר, הורידו לו 0, נהיה לו 100 דולר. מ-1,000 נהיה 100 דולר. לא נעים, השם יעזור. יש אחד, כמו 10,000 דולר, הורידו לו 0, נהיה 1,000 דולר. כבר מתחיל להיות בעיה. אחד יקום 100,000 דולר, 10,000 דולר, זה כבר יותר מסובך העסק. אחד במקום מיליון דולר, יש לו 100,000 דולר, זה נשמע מפחיד. אחד במקום טריליון, יש לו רק 100 מיליארד. תשמע, תבין לי את הסכום הזה, אני מסתדר איתו. כן, אבל הוא, לפי הכסף שיש לו, ככה גם יש לו את העסקים ואת כל המערכת כולה. הוא הולך להסתבך בחיים שלו. הורידו לו רק 0.1. ואחד שיש לו 12 אפסים וירד לו 0.1, פירוש דבר שהלכו לו החיים. הלכו לו החיים לגמרי. אתה אומר, תשמע, זה מספר אסטרונומי, אני עושה עם זה דברים גדולים. אבל זה, הכל זה השקעות וחישובים ומצד לצד, ודניידי, והכל זה, סיפור כזה, זה, הוא הולך לשקוע בחובות כל החיים שלו. מי יודע אם יוצא מזה בכלל? עכשיו, אחד התעורר בלילה, אחד כזה שיש לו חשבון בבנק עם 12 אפסים, התעורר עם חלום מבעית באמצע הלילה. הוא חלם שהורידו לו 0.1. עכשיו, באמצע הלילה לספור אפסים זה לא נעים כל כך עם פיג'אמה. הוא קם כולו מפוחד לספור את האפסים. בודק אותם, סופר 11 אפסים. וואי, 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 וואי. אולי טעיתי, עוד פעם. 11 אפסים, וואי, מה אני עושה פה? וואי, וואי, וואי. אולי טעיתי, נו, אני מפעיל את זה, אומר, אני שטוף את העיניים. שטוף את העיניים, שפוך הרבה מים, איך תדע? זה היה לא משחק של כל החיים. ספור, בואי, 11 אפסים. אומר את אשתו, קומי, קומי, הלכו החיים, קומי. מה קרה החיים? הלכו החיים. היא מסכנה קמה עם פיג'אמה, מה קרה? איזה חיים חיים, מה קרה? אל תשאלי, הלך אפס, איזה אפס, מה איזה, איזה אפס? היא לא מבינה איזה אפס הלך. איזה אפס הלך? במחשב, בואי תראה, מה? במחשב, לא יכול להיות, בואי תספירי, קומי. היא קמה, ניגשת למחשב, סופרים. 12, לא, מה, מה קרה? 11, את אומרת גם כן, בואי תספירי איתי. 11. אני אספר את עוד פעם. 12, אני אומר 11. מחלוקת באחרונים, בקיצור אחד. אבל זה באמצע הלילה עם פיג'אמה, זה לא נעים. סופג 11, 11. מה ירצה אותך בכלל? תספרי איתי ביחד. תספרי. טוב, בוא נחלק את זה לשלוש, כל שלוש. סופרים שלוש, שלוש. 11, יש פה 12, 11, 11, 12, הוא אומר 12, יש פה 11, כן, אבל גם אתה אפס. הלכה השינה, הלכו החיים, אפס אחד הלך. מישהו רוצה לדעת את הסיפור הזה באמצע לילה עם פיג'אמה? עזוב, עזוב, לא מתאים לי. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו פרנסה בשפע, בלי סיפורים אפסים כאלה מתוסבכים. של כל אחד מאיתנו עם ישראל, יהיה כל מה שהוא צריך ברוחב, בשפע, לארצו יתברך, בנחת, בסייעתא דשמיא, עם חשק חדש, להתחלות חדשות, ונצליח בחיים, ויתקבלו התפילות, יימשכו הישועות, ויתגלה משיח צדקנו, ויגאל את כולנו, ירבה ימינו אמן.